המסע האחרון בספר המסעות של ישעיהו. האמת שאחר כך יש פה עוד שלושה פרקים שמתעסקים בגאולה. נבואות נחמה על חזון אחרית הימים. אבל זה המסע האחרון בעצם שמתעסק בעצם במדינה אחרת. היינו חושבים שהמסע האחרון צריך להיות זה שיעסוק בירושלים. אבל דווקא המסע הקודם עסק בירושלים, מסע התשיעי. עסק בירושלים, קראו לו מסע גדר וזיון, במקום לסיים בירושלים, מסיים במסע צור. כן? צור לא רק הארץ, אלא צור גם המדינה. צור זה מדינה, מדינה צידונית, הפניקית. זה קצת היסטוריה לפני שנקרא את המסע. הפניקים, עם כנעני, כן, מאותו גזע כנעני, שהתמחו להיות יורדי ים. הבסיס המקורי שלהם זה צור וצידון בלבנון. ייתכן מאוד שהקרבה להרי הלבנון, שבהם יש עצים מאוד טובים שאפשר לבנות מהם אוניות, זה מה שמאפשר, אפשר בעצם את הפיתוח הטכנולוגיה. ואז לאט לאט הם מפתחים בהתחלה סירות קטנות, ו... בהתחלה הם עובדים מה שנקרא בדילוגים, כן, מעיר לעיר, לאורך החוף. ככה זה היה בהתחלה, ומהר מאוד הם משתלטים על נושא המפרשים, הם יוצרים קשר עם יוון, ואחר כך הם לומדים לחצות את הים התיכון. כלומר, זה כבר לא לאורך החוף, מסע דילוגים לאורך החוף. והם לומדים לנווט, והם לומדים לשוט בלילה, והם מייצרים סירות שהן רב תכליתיות, כלומר גם מפרס וגם משוטים, שתי רמות של משוטים, באמת הם פיתחו את זה לרמות מאוד מאוד טובות. בחלק הקרקעי שלהם הם היו מאוד מאוד חלשים, בהתחלה הייתה להם מדינה די גדולה באזור לבנון, אבל הם היו די חלשים בהיבט הזה מבחינה צבאית, ולכן היא מהר מאוד נכבשה, והם נשארו להתבסס, הם פשוט הפכו להיות מדינת רפאים. מה זאת אומרת מדינת רפאים? הם הקימו לעצמם מושבות. הם מקימים מושבות לאורך כל חופי הים התיכון. זה מתחיל בהתחלה באזורנו, לאורך כל חוף מדינת ארץ ישראל שאנחנו מכירים. זה מתחיל באקו ובחיפה ובדור ויפו ואשדוד ויבנה ואשקלון. כל הערים האלה היו ערים פניקיות במקום. וזה ממשיך להתפשט לאורך מצרים, מגיע עד קרטגו, עיר פניקית במקור, מגיע עד קרטגו, עד אזור טוניס, מרוקו, ומהצד השני, מגיע ביוון, לא היה להם מושבות, הם סחרו עם יוון והחליפו איתם מידע לגבי ספינות, אבל בחצי האי האיברי, כלומר באזור ספרד וצרפת של היום, רוב הערים הם ערים פניקיות, עד כדי כך שאפילו מצאו שם כתובות פניקיות ושמות של הערים. בספרד יש עיר שנקראת קדיס, שזה בוודאי שם שמי, כן, מהאזור שלנו, כמו קדש. אנחנו מכירים את זה מהכנענים שהיו פה. אז יש עד היום עיר נמל כזאת. האמת היא שלפני 100 ומשהו שנים אפילו מצאו מצבות שכתובות בעברית, קדומה וזה. אבל אחר כך גילו שזה זיוף מלפני איזה 500 שנה. כן, כשהנוסעים רצו להוכיח שהם כנראה שהם לא משייכים או משהו כזה, אז הם זייפו מצבות. בכל אופן, הם הגיעו בוודאות עד חצי האי הספרדי, חצו את מצרי גיברלטר, הגיעו עד אנגליה. הם בעצם היו יורדי הים הקדומים של העולם העתיק. אז למה אמרתי שהם נהפכים למדינת רפאים? כי בעצם הם נהפכים למדינה בלי שטח של מדינה. הם נהפכים למדינה שמבוססת על ערים, איך אני לא יודע איך לקרוא לזה, הם היו מקימים מושבות, זו המילה הנכונה, מקימים ערי מושבות לאורך החופים, ואז עם המושבות האלה שהם עשו, המושבות היו רב תרבותיות, אנחנו יודעים את זה גם מארץ ישראל, עד רב תרבותיות, כלומר, ככה זה יודעים, עיר חוף, מגיעים כל מיני, מגיעים, יוצאים וכולי. אז היו רב תרבותיות, סחר מאוד מאוד גדול, התבססו על סחר, לא ייצרו כלום, פניקים, שום דבר. זה הבורסה. וזה אחת הסיבות, למשל, שהשקל הצורי היה נחשב אחד הדברים הכי חשובים. את מחצית השקל המקדש הם נותנים בשקל צורי. למה? כי השקל הצורי היה מקובל בכל העולם. כיוון שזה היה סחר הבינלאומי, אז את זה בכל מקום היה אפשר לקבל. היית בא עם שקל מצרי, או אני לא יודע איך קראו שם למדינה, למטבע, אף אחד לא מכיר את זה. שקל צורי עובר לסוחר.
המושבות שלהם היו כפופות כאילו לארצות שהם נמצאים, כלומר לא היה להם איזשהו מושב?
לא, המושבות שלהם בדרך כלל היו עצמאיות, והמדינות שבהם הם היו בדרך כלל נעזרו בהם. כי זה בסופו של דבר סיפק את המסחר הפנימי. כמובן שמי שעשה את הכסף הגדול זה הפניקים. הפניקים זה השם שהיוונים קראו להם, בסדר? בתנ"ך קוראים להם לפעמים צורים, לפעמים צידונים, בדרך כלל העם קוראים צידונים, בסדר?
המקור מוגדר כאילו?
כן, המקור המוגדר הוא צור וצידון. שתי ערים בלבנון, לא יצא לכם עדיין להיות, אולי יצא עוד. צור נמצאת בערך 20 קילומטר מצפון לשטח מדינת ישראל. לא יצא לי להיות בצור, אבל הייתי ממש לא רחוק, הייתי בטווח מה שנקרא ראייה. עיר שיושבת על בליטה בתוך הים.
משהו כזה.
סיפור על אלכסנדר מוקדון.
נכון, אלכסנדר מוקדון הוא חיבר אותה לים. הוא חיבר אותה
לימשה.
במקור זה היה אי שהיה במרחק 800 מטר קילומטר מהחוף. ובעצם היה מורכב משני חלקים. היה פה עיר ופה עוד עיר מולה, עיר יבשה. אגב, זה היה מודל מאוד מקובל בעולם הקדום, גם בארץ ישראל, כלומר, גם בעיר, שאנשים לא אהבו לחיות ליד הים, יש רוחות מאוד חזקות, אז היה נמל, והיה עיר מקבילה, יבנה, יבנה ים, אתם מכירים את זה, אשדוד, אשקלון, כל הערים הקדומות של גם באירופה וגם בחוף הישראלי, היו תמיד שתי ערים, אחת עיר נמל, שהייתה ממש לידה, והעיר קצת רחוקה, כמה קילומטרים, 3 קילומטר אחורה. אז בצור זה היה עיר אי, ועל החוף מולה, כאשר בעת צרה הם פשוט חצו את הים עם אוניות, וזה היה אזור מוגן לגמרי. היה להם צי מאוד מאוד חזק, והם סמכו על זה. הוא כמעט ולא נכבש. אז רגע, אז זה צור, צידון, עוד כמה 20-30 קילומטר צפון. לא צור וצידון, יש שתי ערים מאוד גדולות עד היום. דרך אגב, עד היום נמצאות בלבנון.
צידון קיימת כצידון?
כן, שתיהן היום קיימות. גם צור, גם צידון. למרות שהנביא אומר שהם יחרבו, כן. אז שתיהן קיימות היום, ואלכסנדר מוקדון, כשהוא מגיע, זה הקרב שלקח לו הכי הרבה זמן, 8 חודשים, כן? 8 חודשים, כי הוא פשוט מגיע לכאן וצוחקים עליו מזה, והוא צוחק מי שצוחק אחרון, הוא מתחיל לשפוך סוללה, פשוט הוא הולך ולוקח ומלא את הקסדה שלו בחול ושופך, וכל החיילים שלו, תחשבו ככה זה מאות אלפי חיילים, הוא מגיע, הוא מחבר אותה ליבשה וכובש אותה. על הסוללה הזאת שהוא עשה, הסוללה לא הייתה רחבה. הסוללה לא הייתה רחבה, אבל על הסוללה הזאת לאט לאט נאסף סרטון כזה של חול, כמו שקורה בים, וזה נהפך, היום זה חיבור משהו קצת הרבה יותר רחב. וכל זה מיושב, כלומר אין פה שטחים מתים, כל זה בתים. האמת היא שמצאו ממש לפני...
רואים
איזה בטצה
כאילו?
יכול להספיק
לראות
בטצה? בטח, בפניי. כן, בקלות רואים את זה. גם לא בטצה. והאמת היא שמצאו לא מזמן, לפני כמה עשרות שנים, בין 30-40 שנה, מצאו חלקים נרחבים מהעיר, שהיו כנראה צמודים אליה, שקרסו. מסתבר שה... הפניקים ידעו גם לבנות בנייה תת-מימית. כלומר, הם ידעו לבנות, להציב יסודות, הם רואים את זה בנמל העתיק באתלית, והארכיאולוגיה לומדים את זה בנמל העתיק באתלית. הם פשוט ידעו להציב יסודות, הם ידעו לצלול עם שנורקלים, זה לא יאומן. היה להם מין צינורות כאלה שהם לוקחים אוויר. הם, בנמל העתיק באתלית רואים איך הם פשוט סיטטו כדי להגיע לצלע האם. סיטטו ועליו הם השקיעו. לבני ענק, ובנו את הנמל. הם היו ממש מומחים בזה, בבנייה תת-מימית. וגם חלקים כנראה גדולים מהעיר הם בנו ככה. באיזשהו שלב היו גם רעידות אדמה, גם הצפות, כל מיני... וחלקים נרחבים מהעיר שקעו. אז היום יש לנו רק משהו כזה, וכנראה שבעבר היה משהו כזה, מצאו ממש רחובות שלמים שקועים בתוך המים, 18-15 מטר מתחת למים. עד היום. הם לא מפותחים בקטע של החפירות הארכיאולוגיות, אז הם לא כל כך השקיעו בחפירות, אבל הם דברים שנמצאו בעשרות שנים האחרונות. זה מאוד קשקי, זה קשור פה לזה. מבחינת נביאים, נביאים שניבאו על צור, אז הנביא ישעיה פה, מסע צור של הנביא ישעיה פרק כ"ג, יחזקאל נותן למסע צור של יחזקאל, כן, הנבואה של יחזקאל על צור היא שלושה פרקים ענקיים, כן, כ"ו, כ"ז, כ"ח, או משהו כזה, כ"ז, כ"ח, כ"ט, שם באזור ההוא, מסעות העמים ממש, פרקים ענקיים, עוד כמה פסוקים בזכריה, כן, אמרנו אותם לפי הסדר, ישעיה, 150 שנה לפני החורבן הבית הראשון, יחזקאל, תקופת החורבן, זכריה בתחילת ימי הבית השני, מנבים על צור, מבחינת הצור באמת, כשסנחריב מגיע הוא לא מצליח לכבוש את צור, הוא כובש את העיר הזאת, אבל הוא לא מצליח לכבוש את הנמל, הוא מצליח לכבוש את צידון. המלך של צור בורח או משהו כזה, אבל כן, כפריסין, שם היו להם הרבה מושבות, אבל הוא לא מצליח לכבוש את העיר עצמה, וגם הבבלים, אם אני זוכר טוב, לא הצליחו לכבוש את העיר עצמה, עד ימי אלכסנדר מוקדון. זהו, אנחנו היינו בדרך כלל ביחסים די טובים איתם, ולכן אני שם את זה, כלומר, בייחוד בתקופת תזכרו, דוד, שלמה, אחאב, שנושא את איזבל בת את בעל מלך צידונים, כלומר, בסופו של דבר, די בסדר היחסים, וננסה לראות למה באמת הזה, מה באמת ישעיהו רוצה מצור, אז בואו נקרא. הנבואה היא נבואה קצרה. מסע צור, פרק כ"ג, פסוק א'. מסע צור, הילילו אוניות תרשיש כי שודד מבית, מבו מארץ קיטים נגלה לנו. כבר נסביר. דומו יושבי אי, סוחר צידון עובר ים מלאוך. ובמים רבים זרע שיחור כציר יאור תבואתה ותהי שכר גויים. בושי צידון כי אמר ים, מעוז הים לאמור לא חלתי ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים רוממתי ותולות. כאשר שמע למצרים יחילו כשם הצור. עברו תרשיש ההילילו יושבי אי, הזאת לכם עליזה מימי קדם, קדמתה יובילו הרגליה מרחוק לגור. מי יעץ זאת על צור המעתירה אשר סוחרי השרים, כנעניה נכבדי ארץ. אדוני צבאות יעצה, מחלל גאון כל צבי, להקל כל נכבדי ארץ. עברי ארצך כיאור בת תרשיש אין מזח עוד. ידון אתה על הים, הרגיז ממלכות, אדוני ציווה אל כנען לשמיד מאוזניה. ויאמר לו תוסיפי עוד לעלוז המאושקה בתולת בת צידון, כי תים קומי עבורי גם שם לא ינוח לך. הן ארץ כסדים, זה העם לא היה, אשור יסדה לציים. הקימו וחוניו, עוררו ארמנותיה, שמה למפלה, הילילו אוניות תרשיש כי שודד מעוזכן. והיה, זה עד כאן החלק הראשון, חלק השני קצר, והיה ביום ההוא ונשכחת צור 70 שנה כימי מלך אחד, מקץ 70 שנה יהיה לצור כשירת הזונה. ככי חינור, מה זו שירת הזונה? הוא מפרט, ככי חינור, סו בעיר, זונה נשכחה, היטי וינגן, הרבי שיר למען תזכרי. והיה מקץ 70 שנה יפקוד אדוני את צור ושבה לאתננה, וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה. והיה שכרה ואתננה, קודש לאדוני לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני אדוני יהיה שכרה לאכול, לסובעה ולמחסה עתיק.
צדק.
כן. עד כאן זה היה ממש ברור, אז בואו נדבר ראשון ננסה להסביר מה כתוב כאן. מסע צור, הילילו אוניות תרשיש. אוניות תרשיש זה האוניות של הצידונים. לפי רוב הדעות מדובר בסוג מסוים של אוניות. כן, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת? לא, זה בעבר. תרשיש כנראה שם של מקום באזור אפריקה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, יש כמה הצעות, יש כאלה שמציעים שבאסיה הקטנה, יש כאלה שמציעים באזור חצי איברי, אפריקה. לא יודעים איפה, כנראה שאוניות תרשיש זה סוג של אוניות כאלה שיודעים שאפשר בעזרתם לחצות את הימים, כן, אוניות מאוד משוכללות. כי שודד מבית, מבו, מארץ קיטים נגלה להו. כלומר, האוניות של, הוא אומר לאוניות של תרשיש לבכות כי שודד מבית, כלומר, אין להם נמל בית לחזור אליו. האונייה הפליגה ואין לה לאיפה לשוב. מבו, מארץ קיטים נגלה למה, סליחה. כלומר, הן מגלות את זה כשהן מגיעות לארץ קיטים. ארץ קיטים כפריסין. בכפריסין הן שומעות שנמל הבית שלהם חרב. דומו יושבי אי, סוחר צידון, עובר ים מלאוך. כן? הוא אומר, עוד פעם, כאן אי זה יכול להיות באופן כללי, אמרנו פעם שאי זה בתנך זה לאו דווקא איים כמו שאנחנו, אלא הרבה פעמים גם אזור החוף, האזורים הסמוכים לים, אם כי כאן יכול להיות שזה אגב האי עצמו, כן? דומו יושבי אי, סוחר צידון עובר ים מלאוך בעבר, כן? הוא אומר ליושבי האי לשתוק, סוחר צידון, ואנחנו מיד נראה שזה המאפיין של הצורים, זה הסחורה, אותם סוחרים. ובמים רבים זרע שיחור כציר יאור תבועתה ותהי שכר גויים. כן? יכול להיות שהוא רומז פה שבעצם האי שוקע, מתמלא מים, כן? עובר ים מלאוך ובמים רבים. זרע שיחור זה רומז לאחד המסחרים העיקריים שצור עשתה. שיחור זה הנילוס בתנך. וזרע שיחור זה אומר שהם היו מובילים תבועה. ממצרים. מצרים הייתה מאוד ידועה בתבועה. הם היו מובילים את התבועה קציר יאור, כן? קציר יאור, תבועתה, ותהי שכר גויים, בכל העמים. בעצם מרומז לזה שגם הכלכלה המצרית, שכבר דובר עליה, ישעיהו כבר דיבר בעצם על מצרים, במסע מצרים שלו, הכלכלה המצרית נשענת על הסחר הצידוני כדי לשווק את התבועה שלה. בושי צידון, כי אמר ים, מעוז הים למור, לא חלתי ולא ילדתי ולא גילדתי בחורים, רוממתי ותולות. בעצם, כנראה שהצידונים קראו לעצמם, אנחנו בני הים. כן, אנחנו יורדי הים, אנחנו נולדנו לים. והים מתכחש אליכם. בושי צידון כי אמר ים, מעוז הים למור, זה תקבולת, לא חלתי ולא ילדתי ולא חלתי, הריון. ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים, רוממתי ותולות. לא גידלתי אותם, כן. הים מתכחש לבניו. כאשר שם עלי מצרים יחילו כשם הצור.
כאילו
הם עבדו את אל הים? כן, הם קראו לעצמם, אנחנו בני הים, כן? מרוב שהם היו בני הים, באמת. וכביכול, ישעיהו מתאר איך הים מתכחש לבנים שלו, כן? נכון, כנראה, עבדו לאל הים, או האמינו בו, זה היה הכוח החזק אצלם. כאשר שם עלי מצרים, כשישמעו, במצרים ישמעו שצור נפלה, יחילו כשם הצור, הם גם הם ירעדו מזה. עברו תרשישה, הוא ממליץ להם לברוח לתרשיש, הילילו יושבי אי. כן? הזאת לכם עליזה ממקדם, קדמתה, יובילו הרגליה מרחוק לגור. הנה מה שאמרנו, זאת העיר העליזה ממקדם, כן? קדמתה, יובילו הרגליה מרחוק לגור, שמה שאמרנו, שהם היו בונים לעצמם מושבות בכל מיני מקומות רחוקים. יובילו הרגליה מרחוק לגור, הוא גם רומז שבעבר הם רגליה הובילו אותה למרחק כדי לייסד מושבות, אבל עכשיו יכול להיות שהם מגיעים לשם בתור עבדים או בתור בורחים, פליטים וכן הלאה. מי יעץ זאת על צור המעתירה, מאיפה זה, למה זה קרה? אשר סוחרי השרים, כנעניה נכבדי ארץ, כן, בעל המאה ובעל הדעה, העיר צור הייתה כנראה עיר אחת המפוארות בעולם, על האי, נבנה, כל האי ארמון אחד גדול, יש תיאורים ביחזקאל, עוד מעט נציץ קצת ביחזקאל, אתם תראו תיאורי עושר מדהימים, הוא גם יחזקאל כנראה היה מאוד בקי בסחר, נראה שהוא מתאר איך מכל מדינה מה הביאו, זה פשוט לא יאומן, פה רק ראינו מצרים. כנעניה בתנך, אחרי בעצם שעם ישראל משמיד את הכנענים, כנעני הופך להיות שם נרדף לסוחר, כמו באשת חיל, כן? נכון? נתנה לכנעני. יש לי... אני יכול לך שם הפסוק?
נתנה לכנעני משהו.
יפה מאוד. אתה חזק בתנך. בוא נגיד את הפסוק במקור. איפה זה במקור? חקק, איפה זה במקור?
משלי.
סוף משלי, פרק אחרון. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. כן? אז המחירה, הכנענים יהיו אלה ששרדו, אחרי שעם ישראל כובש את הארץ, נשארו רק סוחרים, כן? לא נשארו אנשים ששייכים לארץ כנען. המילה כנעני נהייתה מילה נרדפת לסוחר.
חגור נתן לכנענים למה שסוחר,
זאת אומרת, יותר גמול לצדקה. נתנה בכסף. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. בכסף, כמובן. כן, אני מאמין שככה לפחות המשמעות, כן? הרי מדובר שם על מה שהאישה מוכרת, כן? שהיא מצליחה לפרנס. כמו בימינו, שהחרדים, האישה מפרנסת?
לא,
אני מתרשת גם לא בפסוקים האלה. לא, לא בפסוקים האלה, זה בהתחלה. בהתחלה מדובר על הצדקה שהיא עושה, נכון? כפה פרסה לעני. נכון, אבל בפסוקים... יפה. טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נראה, ידיה שלך וכישור וכו', כפה פרסה לעני, לא תירה לביתה משל, כי כל ביתה לבוש שנים, כן, הכל זה, מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. בפשטות אני חושב שמדובר על היכולת המסחרית שלה. פותחה חנות לבגדים, סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. בכל אופן, גם אצלנו, כנעניה סוחרים, זה גם מקביל. אשר סוחרי השרים, כנעניה נכבדי ארץ. כן. אדוני צבאות יעצה, זו תשובה לשאלה מהפסוק הקודם. מי יעץ זאת הצור? אדוני צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי, להקל כל נכבדי ארץ. מה החטא של, של צור? לא כתוב. מה החטא של צור? כן? אפשר לנחש, אבל אולי נרמז כאן במילה אחת, וחזקת זה יוצא הרבה יותר חזק, גאון, כן, הגאווה. חטא הגאווה, כן, באיזשהו מקום, מעצמת על, והשתן עולה לראש, וחזקת זה ממש בולט, נראה את זה בחזקת, עוד רגע נציץ קצת לראות שם. עברי ארצך כיאור, בת תרשיש, אין מזח עוד, עניות דעתי, זה מדמה, לא ראיתי במפרשים, הצפה של חלקים מצור. עברי ארצך כיאור, אין מזח עוד, חלקים מהאי מוצפים.
זה לא כתב עם מה שהיה קודם שאין פה נמל בית, כן?
יכול להיות גם, יכול להיות. עברי ארצך כיאור, כלומר שהם לא, שאלת, שהיא לא יכולה לחזור, יכול להיות. אני אומר את זה בגלל הפסוק הבא. ידו נטע על הים, הרגיז ממלכות, אדוני ציווה אל כנען, לשמיד מאוזניה. מאוזניה, כן, זה הטיה של המאוזר, של המבצרים שבה. ויאמר השם, לא תוסיפי עוד לעלוז, כן, העיר העליזה שראינו מקודם, המאושקה, בתולת בת צידון, קיטים, קומי עבורי, תברכי לקפריסין, גם שם לא ינוח לך, גם שם לא. אגב, באמת מלך, נדמה לי צור, צידון אחד מלך לברוח לקפריסין, מפני סנחריב. אני רק, זה, מה מזכיר לכם הביטוי הזה, בתולת בת צידון? נכון, זה ממש מצלצל טוב, כי אנחנו מכירים את הביטוי הזה בתולת בת ציון, גם מאיכה. האמת היא שעוד לפני איכה, זה ביטוי שאני חושב שישעיה הוא משתמש בו. ראינו
אותו לפני כמה שבועות.
לפני כמה שבועות?
כן.
ב? תפתח רגע. אז אם לפני כמה שבועות זה יכול להיות שבוע שעבר, כן, במסע גי חיזיון, אבל... אני זכרתי שאומר את זה פה, בואו נראה. טוב, אני לא רואה. אולי בירמיהו. בכל אופן, ודאי שאנחנו מכירים את זה מאיכה, כן, בתולת בת ציון, ביטויים כאלה, לא. נכון? מצלצל לנו דומה, בכוונה כנראה, עוד מעט ננסה לחשוב, כי נראה שעוד דברים מצלצלים לנו דומה. הן ארץ כסדים, זה העם לא היה, אשור יסדה לציים. ארץ כסדים, בבל, כן, העם לא היה, כי בבל, אשור השמידו אותם, אשור יסדה לציים, אשור הפך את בבל, למדבר, הקימו בחוניו, עוררו ארמנותיה, סמה למפלה. בחוניו, כנראה מגדלים של החומה, קוראים לזה בחנים עד היום, מגדלים בחומה, הקימו בחוניו, עוררו ארמנותיה, סמה למפלה. כן, כנראה שאשור מיישר שם את החומות. הילילו אוניות תרשיש, כי שודד מעוזכם. סיכום הזה, הילילו אוניות תרשיש, כי שודד מעוזכם. באמת, ישעיהו אומר שאשור, שכבר יישר את בבל, מה זה בשבילו לפרק את צור? עד כאן בעצם הקינה. ועכשיו בסוף הוא מוסיף גם איזושהי נחמה. והיה ביום ההוא ונשכחת צור 70 שנה כימי מלך אחד. מה זה, מאיפה זה מוכר לנו? גלות בבל, 70 שנה. כלומר, אנחנו שמים לב, מקודם ראינו את הבתולת בצידון, בתולת בציון. עכשיו אנחנו רואים את הנקודה הזאת של ה-70 שנה, אותו ממש דומה. כימי מלך אחד, הכוונה כימי איש, אבל כשמדובר על צור, אז עוברים למלך, כן? 70 שנה זה יום דור, כן. מקץ 70 שנה יהיה לצור כשירת הזונה. כן, אחרי 70 שנה יהיה לה כשירת הזונה. מה זה שירת הזונה? חי כינור, סוב בעיר זונה נשכחה, הייתי ונגן, הרבי שיר למען תזכר. זה שירת הזונה. לזונה אומרים, חי כינור, כן, ככה הייתה מסתובבת בעיר, סוב בעיר זונה נשכחה, הייתי ונגן, הרבי שיר למען תזכר, שאנשים יזכרו אותך. והיה מקץ 70 שנה, יפקוד אדוני את צור ושבה לאתננה. עכשיו אנחנו שומעים פה קצת האשמה. אתננה זה השכר של הזונה. כן? אנחנו שמים לה שהוא מדמה את המסחר של צור לזנות. היא הולכת וקונה מזה ומוכרת להו, זה זנות. כן? היא עיר ללא... היא עסוקה, היא מרוויחה את הזה של המזנות בין העמים. ככה הוא מדמה אותה. וזה כאילו לכאורה, זה רומז אולי לביקורת שלה. וכן, יפקוד השם את שבה לאתננה, וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה, והיה שכרה ואתננה קודש לאדוני, לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני אדוני יהיה שכרה לאכול לסובעם ולמחסי עתיק. בגדול, עוד לפני הפירוט של הפסוק שהוא קצת קשה, אנחנו מבינים שישעיהו אומר שגם הדברים האלה יהיה כתוב עליהם קודש להשם. זה בכלל תפיסה של ישעיהו קדומה, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש להשם, זו תפיסה מאוד קדומה בחלק מהנביאים, שכן גם את הדברים הכי חומריים, במקרה הזה, כן, שכר הזונה של צור, כן, שבדרך כלל לא תביא אתנן זונה, בית השם אלוקיך, כן, לא כוונה כאן ממש זונה, אבל עצם המסחר הצורי שהוא, כן, היה אולי לכאורה סוג של זנות בעיני השם, עכשיו גם הוא יהיה קודש להשם, לא יעצר ולא יחסן, הכוונה שהוא לא, הם לא ישמרו אותו לעצמם, מלשון אוצרות ומחסנים, אלא הם כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה לאכול לסובעה ולמחסי עתיק, בפשטות למחסי עתיק הכוונה.
אם זה זנות בעיני השם, אז אחריכם זה גאווה.
עוד שנייה. אני מרגיש, אני אנסה להבין בדיוק מה זה, כי נראה קצת בחזקיאל, נראה שוב את ה... אתה צודק, מה זה זנות לפני השם? זה שהם סוחרים? איפה פה הזנות, כאילו? מה? לא, יש פה, אני מרגיש ככה, יש פה עיר שהיא לא יצרנית. הכסף שהיא עושה זה מספסרות.
כן, אבל אם היא לא הייתה...
היא קונה מאחד, היא קונה מאחד, בזול, מוכרת השני ביוקר.
זה נצרח.
בוודאי, זה נצרח. רק שבסופו של דבר זה מוביל לאיזשהו... העושר הגדול שהיא צוברת כתוצאה מחוסר עשייה, הוא מוביל אותה לגאווה. בסדר, אני אומר את זה גם כי אני מכיר את הפסוקים, מיחזקאל, בואו נקרא את הפסוקים מיחזקאל, ואז ננסה להבין גם למה זה בעצם האחרון. מיחזקאל מאוד 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 ארוך, אנחנו לא נקרא את כולו. המחסה עתיק בפשטות זה בגדים, לאכול לסובע, כן, לסובע, אבל גם לבגדים.
מה קורה בסוף, הם מקבלים כסף ותורמים אותו?
כן, בדיוק, שהם נותנים את הכסף, כן, לעובדי השם. אז בפרק יחזקאל פרק כ"ו. יחזקאל, גם ליחזקאל, כמו לישעיהו, יש ספר נבואות העמים. כן, הנביאים ניבאו אל העמים. ישעיהו זה חלק ממהלך, עוד מעט מסכם, לא נגיד שוב את הרעיון הרוחני של ישעיהו, אבל זה ספר שלם של נבואות העמים. אצל יחזקאל הוא מתחיל, נדמה לי, פרק אחד קודם, פרק כ"ה, מתחיל מבני עמון ורץ קדימה. כן, לפני כן יש על ירושלים. כן, מיכאל, טוב, קפה, יד למדהי, אני לא חושב ככה בעיה כללי. כמו שאמרנו, ונבואה ארוכה מאוד על צור, אז אני קורא ככה, אני מדלג, אני מתחיל בפרק כ"ו, תסתכלו. ויהי ב-12 שנה, באחד לחודש, היה דבר השם אליי למור בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח, נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי, היא מלאה החורבה. מכירים בטח את הביטוי הזה מחזל, היא מלאה החורבה, לא נתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. ובמילים אחרות יש פה תחרות. כלומר, כשצור, ברגע מה צור אומרת לעצמה כשירושלים נופלת? או, עכשיו כולם יפנו אליי. עד עכשיו כולם פנו לירושלים, דלתות העמים, נשא בה אליי, היא מלאה החורבה, אני אתמלא מהחורבן שלהם. לכן הנני עלייך, והעליתי עלייך גויים רבים, ושיחתו חומות צור, והרסו מגדליה. נתתי, אני בפסוק ד' בפרק כ"ו, ונתתי אותה לצחיח סלה, משטח חרמים. מה זה משטח חרמים? חרם בתנ"ך, מילה אחרת גם לרשת דייגים. המשטח הרמים, איפה שהדייגים פורסים את הרשתות שלהם. משטח הרמים תהיה בתוך הים, כי אני דיברתי נאום השם אלוקים והייתה לבז לגויים וכו'. מעולה. כי הוא אמר השם אלוקים, אני מביא על צורת נבוכד רצר מלך בבל מצפון, מאוד מזכיר לנו ירושלים, מלך מלאכים בסוס ורכב וכו'. בנותייך בשדה בחרב יהרוג. בנותייך זה הערים שלה באזור היבשה. כן, בחרב יהרוג. ונתן עלייך דייק ושפך עלייך סוללה והקים עלייך צינה. המלחמה של נבוכדנצר נגד צור. אגב, לדעתי, אם אני זוכר אותו, הוא לא כבש אותה. אולי הצליח להרוס את החלקים החיצוניים שלה. אם אני זוכר טוב, היסטוריה, הוא כבר עבר. ושללו חילך ובזזו רחולתך, אני בפסוק י"ב, והשבתי המון שירייך וכל כינורייך לא ישמע עוד. ביטויים שאנחנו מכירים, כן, מאיכה קצת. כה אמר השם, אני בפסוק ט"ו, ירעשו האיים וירדו מעל כסאותם כל נשיאי הים, כן, כל המלכי הערים של צור. ואני מדלג, אתה יחרדו האיים יום הפלתך ונבעלו האיים אשר בים מצאתך. כל מיני, ממש עוד תיאור של חורבן של אותו זה, או של, אותו, של צור. אני פרק אף זין. ואתה בן אדם סע על צור קינה. לא, 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 לפי יחזקאל אין תקומה. אתה שואל אותי איך היום יש צור, אני לא יודע.
אני שואל אותך איך
ישעיהו
כן
מדבר על תקומה. ישעיהו יכול להיות שניבא על מה שסנחריב עושה, ויחזקאל על נבוכדנצר. כן, בהפרש של 150 שנה. אני רק רציתי לראות פה, תראו בפרק כ"ז, ככה כמה פסוקים, תראו, למשל, איך הוא מתאר את הבינלאומיות שלה. מפסוק ה', תסתכלו. ברושים מסניר בנו לך את כל לוחותיים, ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך, טוב זה בניית האוניות, אלונים מבשן עשו משותייך וכו', שש ברקמה ממצרים היה מפרסך להיות לך לנס, תחלת וארגמן מאיי אלישע היה מחסך, יושבי צידון וערבד היו שתים לך, חכמייך צור היו בך הם החובלייך, מאיפה היו לוקחים את הספנים, מאיפה היו לוקחים את החובלים, זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך, כן, אלה שאחראים על על הנמל, בדקך, הנמל. כל אוניות הים ומלאכיהם היו בהם לערוב מערבך. ועכשיו תראו את, איך הם מתארים, עוד כמה פסוקים דלגו למשל לפסוק י"ב. תרשיש סוחרתך מרוב כל הון, בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבונייך. מתרשיש היית מביאה מתכות, כן? כסף ברזל בדיל ועופרת. תראו איזה בקיאות יש ליחזקאל. יוון תובל ומשך, הם הרוכלייך בנפש אדם וכלי נחושת נתנו מערבך. הם נותנים עבדים וכלי נחושת. מבית תוגרמה, מדינה באזור טורקיה של היום, סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבונייך. בני דדן, רוכלייך עם רבים שכורת ידך, קרנות שן והבנים. הבנה זה סוג של עץ, קרנות שן, שנהל. השיבו אשכרך. ארם סוחרתך מרוב מעשייך בנופך ארגמן ורקמה ובוץ. האזכור היחיד של בוץ מחוץ למגילת אסתר והבית השני. ורמות, עוד שם של אבן יקרה, וחדקוד נתנו בעזבונייך, עוד שם של אבנים יקרות. יהודה וארץ ישראל, סתם עליהן, מה הם מביאים מיהודה וארץ ישראל? הם ארוכלייך בחיטי מינית, זן מאוד כנראה משובח של חיטה, ופנג, או עוד זן של חיטה, או כנראה עוד איזה משהו חקלאי, ודבש, ושמן, וצורי נתנו מערבך. כלומר, מה הם מביאים מיהודה? ראינו חיטה וכו'. דמשק סוחרתך מרוב קולון ביין חלבון וצמר צחר. ממש אפשר לראות פה, ויש פה רשימה, זה ממשיך, וממשיך, והלאה, כלומר, הוא יודע מה היו מביאים מכל מדינה לצור וצידון. ובסוף כמובן הוא מנבא איך היא קורסת לגמרי וכו', נשברת, הקריחו אלייך כורחה וחקרו סכין, לכל זה ירדו מאוניותיהם, כל תופסי משות וכו'. אני מדלג לפרק כ"ח, עכשיו הוא מנבא בפרק כ"ח, נבואה אחרונה, על מלך צור. ויהי דבר אדוני, פרק כ"ח פסוק א', ויהי דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם, אמור לנגיד צור, כה אמר אדוני אלוהים, יען גבה ליבך, ותאמר אל אני. מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים. הנה הגאווה. אדם שכולם, כל העולם הרי, זה טראמפ, כן? זה, כל העולם מסתכל אליו, כי כל העולם תלוי בדולרים שלו, ובשער שלו, ובסחר שלו. בשלב הבא זה להגיד, אל אני, כן? ותיתן לבך כלב אלוהים, הנה חכם אתה מדניאל, כל סתום לא עממוך בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל, וטס זהב החסף באוצרותיך, ברוב חוכמתך, ברחולתך, הרבית חיליך והגבה לבבך בחיליך. הם ידעו לעשות, הם היה להם שכל, ידעו להביא מהמקום שבו היה צריך את הדבר, אלא זה, ולמכור שם ביוקר, זה השכל, גם אצל שלמה רואים את זה דרך אגב, היכולת הזאת של החוכמה, והיא עושה המון כסף, כשיש כסף, רכוש, הרבית חיליך, רכושך, והגבה לבבך בחיליך.
מה זה הביטוי, נחכם אותה מדניאל?
דניאל זה דמות תנכית שלא דניאל שלנו, בסדר? דמות תנכית שמופיעה גם אצל שלמה, אם אתה זוכר, כדוגמה לאדם מאוד מאוד חכם. מי זה היה דניאל הזה? זה מאוד שאלה. אבל אתה רואה, זה עוד לפני דניאל שלנו.
מי זה היה דניאל שלנו?
מה?
מי זה היה?
לא, אנחנו לא יודעים, זה כנראה דמות קדמונית, יש חיימן וקלקול ודרגה, שמות של אנשים מאוד ידועים כנראה בעולם העתיק שהם היו חכמים. ואז כמובן הוא מתאר בגלל שאתה ככה, כן, אתה אמר, המור תאמר אלוהים אני לפני הורגך, ואתה אדם ואלוהל ביד מחלליך, מותי ערלים תמות ביד זרים, כי אני דיברתי עם אדוני אלוהים, ואנחנו יכולים לשמוע את זה. אני רק אתאר עוד משפט אחד, תראו, יש פה משפטים מדהימים, בפרק כ"ח פסוק י"ב. בן אדם עשה קינה על מלך צור, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי, בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה משוחתך. אודם פיתדה ויהלום, תרשיש שום וישפה, ספיר נופך וברקת, ממש תשעה מתוך החושן, כן, ובעדן גן אלוהים היית.
זה קשור לכל ה...
ממש, גן עדן.
כאילו לכל הבתולת בצידון.
לדעתי זה קשור, אני עוד מעט יציע הצעה מה זה קשור, איך הוא היה בגן עדן, כן, ברוב רכולתם, ואז הוא מתאר עוד פעם את הזה, ואיך הוא יהיה לאפר, אני אתנה אותך לאפר לגמרי. אני אציע הצעה מה בעצם, הנקודה כאן. צור וירושלים, כמו שאמרו חז"ל, צור לא נפלא צור אלא מחורבנה של ירושלים, צור וירושלים, היא צור היא האנטיתזה של ירושלים. היא הזה לעומת זה של ירושלים. מה? נכון, בבית שני חז"ל אומרים את אותו משפט על רומא. איך אומרים את זה? על קיסרי. קיסרי וירושלים, נכון? הרבה הזאת נבנתה זאת. זה מבוסס על אותו משפט שנאמר בבית ראשון על צור. כן, עם הלאה אחריו, היא האנטיתזה, ולכן הוא הדמות, זה הקוף בפני אדם של ירושלים, ולכן זו דאומציה, כשזו מתמלאת, ואותם ביטויים של חושן, ואותם ביטויים של בתולת בצידון ובתולת בציון, אותם 70 שנה שפה, 70 שנה ששם, זה ממש להציב דמות מול דמות.
אז למה הקדימו את ירושלים?
זה לא להקדים את ירושלים, זה לשים את שתיהם אחת מול השנייה. ירושלים וצור, נכון, אלה המסיימות. אלה בעצם שתי הנבואות המסיימות, ולשים אותם אחת מול השנייה, כן? בעצם זה, במקרה הזה, אצל ישעיהו, זה לחובת ירושלים. פה, אצל יחזקאל זה. הייתי אומר אולי, בעדן גן היית, אני רוצה לקחת אתכם אחורה. השם הקלאסי של מלך צור הוא חירם. חירם מלך צור. בתנך, השורש הזה של חירם, כן, חרם, חירם, ראינו מקודם, זה כבר קשור גם לדייגים. נכון? ראינו שזה אולי קשור גם להיותו צורי, אבל... מדי
חרם זה שדייגים? מדי חרם זה
שדייגים? בתנ״ך הרבה פעמים. לא עולה לי עכשיו בראש, אבל חרם זה... כן, כי בגלל...
חרם שאני מכיר, זה חרם להשם, כמו אצל החן או דבר חרם לחורה.
זה נכון, אבל כחפץ זה מופיע הרבה פעמים כרשת. ליפול בר... כן, להתפס ברשת. עם קונקורדנציה, אין פה איזה אחת ככה. תפוס אחת, תמצא לנו ככה זה.
חרם.
את המילה חרם. אז באמת, בדרך, אני חושב שזה גם קשור במובן, כי להחרים פירושו להרוג, כן? וזה המשהו, יכול להיות שלכם קראו לרשת חרם. כן, אוספת דגים מהים.
כשאוספים דגים מהים, אז הורגים אותם.
לא צריך אפילו להרוס, הם מתים. אבל יכול להיות שזה לא קשור, אני לא יודע, אבל עובדתית זה ככה בתנ"ך. אני לא יודע אם זה קשור ישירות. תכל'ס זה ככה, לא משנה. אני דווקא רציתי לקשר את זה למשהו אחר.
יהי דן נחש על הדרך שפיפון עלי אורח, אז אונקלוס מתרגם חורמן. כלומר, בארמית נחש נאמר חורמן. מלשון, גם כן, מלשון בגלל הערס שלו שהוא הורג, זה כנראה יותר פשוט כאן. בסדר? פעם ראיתי שיש גם בעברית את זה בתנ"ך ואני לא זוכר איפה. בכל אופן, תזכרו למשל בספר מלכים, שם שמתואר מלך צור שעושה את הנחושת. מיכה זין ב' זה דוגמה לחרם כמשטח, כרשת. בואו נציץ רגע, בכל זאת שווה הצצה.
יש הרבה דוגמאות, יש
לחזקר לך. כן, כן, בסדר, גם זכרתי שזה באופן כללי ככה.
זה
פיור, כן? לא, זכרתי שזה באופן כללי ככה. אבד חסיד מן הארץ וישר באדם עין, כולם לדמים יערובו, איש את אחיו יצודו חרם.
על כן יריק חרמו ותמיד להרוג גויים ויחמור.
כן, חרם רשת של אוחדים איתם. ככה זה בתנ"ך, משטח הרמים, משטח שפורסים עליו את הרשתות. גם המפרשים. בכל אופן, לענייננו. אז חירם מלך צור, לפעמים גם נכתב בתנ"ך חורם. למה אני סתם ממלא אתכם בזה? אני חושב שצור היה הנחש. שבעדן גן היית, זה הנחש. איך זה קשור? איפה צור הייתה בגן עדן? בזה לעומת זה. נחש לעומת אדם. יש דמות שהיא כמו מראה אדם, נכון? הוא היה הולך על שניים, מדבר, בדיוק, הוא הזה לעומת זה של האדם, צור יזה לעומת זה של עם ישראל. אתם, צור מראיתי, אדם אתם, והם ממשיכים את הנחש הקדמוני. במה?
מה הם עושים? בקושי מדובר
עליהם, ואתה עושה אותם לזה לעומת זה, כאילו, מה הם עושים שהם לא עם ישראל? כאילו, מה קרה? אז אני יכול להגיד בכמה דברים. א', אני דבר, מה שמקודם עשיתי לתאר את זה, שהם מדינה ללא מדינה, כן? שהם מדינה שהיא לופט גשפט. היא לא מתו, אין לה עבודה, כן?
אבל זה מה שהיהודים אומרים במשך 2000 שנה.
נכון.
לא תמיד.
ודאי. הרי אתה חושב שהם טעו?
לא, אני שואל, אם זה כל כך חמור, אז מה
הערך שישראל היה
ככה במשך 2000 שנה?
ודאי, זה צורה של טפילות. סליחה על זה, למה זה באמת נראה ככה? כי יש מישהו שהוא לא יצרן, כן? אז זה נראה, זה יתפס כאיזושהי טפילות. אם זה יכול, כן? באמת זה נתפס ככה, כלומר אתה מנצל את האל אחרים עושים, תחשוב היום על אנשים שעושים את העושר שלהם לקחת מהחקלאים, בוא נגיד את זה תכלס פה במדינה, כן? אלה שהקמעונאים שקונים מהחקלאים במחיר זול, ואחר כך מוכרים לך את זה ב-4.90 לקילו בזה, נכון? יודע, קונים ב-90 אגורות לקילו מהחקלאי, ומוכרים לך את זה ב-5 שקל בסופר. ככה זה עובד.
אז מביאים מספרד.
מה? ואז מביאים מספרד. מי מביא מספרד? אותם קמעונאים. על זה מדוע. אלה אנשים... יש עכשיו אתה, אנחנו עכשיו מחייכים, כי למה? כי כיום במדינת ישראל יש 3% חקלאים. אבל בעולם העתיק, 97% חקלאים. 2% סוחרים. המשולש התהפך, מה שנקרא, כן? המבנה הכלכלי היום, בגלל המכונות, מאבדים את כל השטחים, וגם המחירים כתוצאה מזה של החקלאות ירדו, כי אפשר לאבד הרבה יותר שטחים וכולי, אז אתה כדי להרוויח מזה, אתה צריך להחזיק שטחי ענק. נכון? כלומר, הכל התהפך מבחינה כלכלית, אבל אז תחשוב שיש איזשהו עם שכל העמים הם יצרנים, והוא חי ממה? מלהעביר את זה ממקום למקום. זנות, מה שהנביא קורא, בסדר? ומתעשר על חשבון כולם. ובונה ארמונות נהדרים, שהארמון שלו זה לעומת זה, לעומת בית המקדש. בני החושן אמורים לעשות לנו את ההקבלה הזאת, וגם הציטוטים של בוץ ותחלת וארגמן, שזה דברים שמוזכרים בתנ״ך אך ורק לבית המקדש. כלומר, יש פה איזשהו זה לעומת זה של בית המקדש שנוצר. אני אומר, אני נתלה גם ברמז הזה של החירם.
וזה אבל... מבחינת מעשים. מה הם מבטאים שהם לא... רגע, תפלו את עם ישראל לא עם יצרן? איפה אתם
בוודאי.
עושים?
בוודאי. חקלאי לגמרי. פה גרו רק חקלאים. איפה? עם ישראל לא ידע יורדי ים. לא ידע להיות יורדי ים. אני חושב, אגב, שהשיא היה...
לנסות גם לגייס אותם לבית המקדש. כלומר, מה שישעיהו אומר שלעתיד לבוא יהיה קודש להשם, זה לא המצאה שלו. זה לחזור לתקופת שלמה המלך, שהצליח לגייס את חירם, מלך צור, לבניין המקדש. בסדר? אבל זה, אז שלעתיד לבוא זה יחזור, ישוחזר. כן. שגם לנחש יש מקום בפנים, נכון? המקל והנחש. המטה בפנים, הנחש בחוץ. המטה של משה, הוא היה בתור, מונח בתוך קודש הקודשים, נכון? מטה אהרון. הוא המטה אשר נהיה לנחש.
הוא המטה משה.
זה תלוי, אם היה שניים או אחד. בסדר? כן, זה תלוי אם היה שני מטות או לא. בכל אופן, חירם מלך, תן לכם עוד סימן לנחש הזה. חירם מלך צור, הוא שואל, כן, מה... הוא שולח אומן, שנקרא חירם, שבט נפתלי, שגר בצור, נכון? שאמא של אבא שלו מנפתלי ואמא שלו צורית. והוא קוראים לו גם כן, לאומן קוראים חירם. ומה הוא אומן? אומן נחושת. נחושת, הוא בונה את כל כלי הנחושת בתוך בית הגן. הקשר בין הנחש לנחושת הוא קשר ודאי, אני לא אעריך בזה עכשיו. נחש הנחושת, אולי אתם מכירים את ה... יש ספר לא מזמן שיצא. על כל הנושא הזה של ה... של ייצור הנחושת בעולם הקדום. משהו על התנ"ך.
בתימנה, כל הסיפור שלי.
גם קשור לתימנה, למכרות הנחושת, לנחשים וזה, לאמונה בנחשים. לא מכירים את זה? אני אנסה לזכור, אני זוכר איך קוראים לספר. לא, זה היה ממש קאט. ייצור הנחושת היה סוד שהיה עובר בזה, וזה היה ממש קאט של יצרני נחושת. הם היו, זה היה להם סודות המקצוע, והם היו עוברים, והם היו, הנחש הנחושת הוא היה מה שהם סוגדים. בתימנה מצאו נחש של נחושת בתוך המקדש, זה נכון, במכרות.
זה גם השבר הסורי אפריקאי והעיר שמולם בירדן.
בכל אופן, לא, העניין הוא ברור, אבל כן, הקשר בין ה... אני אומר, החירם מלך צור, אני חושב שזו הנקודה שלו, זו הנקודה שאותה הוא מייצג. אז זה לעומת זה שעם ישראל, הנחש לעומת האדם. כן, הכוחות ה... שליליים שבעולם. גם אותם, הקליפה, כן? אם הייתי אומר, על הצדדים קצת, נכון? אנחנו מדברים על הצדדים, קצת על הכיוונים. יש שני צדדים שהם הצדדים המוארים בעולם, נכון? הדרום והמזרח, הצדדים שהשמש זורחת בהם. הצדדים שהקדוש ברוך הוא מתגלה מהם. כן? יש הצדדים החשוכים, זה הצפון והמערב. זה הצדדים של חירם מלך צור. הצפון והמערב. אלה הצדדים שבהם הוא מופיע. הצדדים החשוכים כביכול, אותם צדדים שהם לא מוארים גם לא באלוקות. כאילו. גם בזה יכולה להופיע שכינה, זה מה שאומר ישעיהו הנביא, זה מה שאומר שלמה, אפשר לבנות מזה את בית השם. כן? נראה לי שזה הסיבה בגדול שמסיימים בצור.
לא הבנתי מה הקשר לנחושת, כאילו בקשר של...
אני אומר, לא, נחושת זה רומז לנחש, זה עוד רמז לשון, מלשון נחש. גם נחושת... קיצור, בהזדמנות אפשר להעריך קצת יותר בנושא הזה של הנחושת, פחות עכשיו. לענייננו, אז יש פה, יש פה ממש, זה לעומת זה. אני חושב שזה מה שישעיהו רואה מול עיניו. כלומר, לשים את מסע צור אחרון, זה בעצם כי זה הנקודה האחרונה. מצד אחד, זה המקום הכי נמוך שאליו אפשר להגיע, כן? אותה נקודה של זונת העמים, הארץ הכי לא יצרנית, אותה...
גם איכה יפה לזונה, כי אני
אמנה. כן. שכבר אין משפט צדק, אז זה בהחלט ככה. מעניין, כי זה קשור. אולי מתכתב פה עם מה שהוא אומר על ירושלים. בכל אופן, כן, זה כשכסף עובר, והיא עוברת ממקום למקום, והיא מסתובבת בעיר, וזה אנשים שהם רק אין להם מקום קבוע. זה מבחינתו. זה בניגוד לתפיסה שלכל דבר יש את המקום שלו וכולי. מין... שד אברירי כזה.
כן, אבל בלי השד אברירי הזה, אז כל מי שתקור במקום שלו, הוא פשוט לא יתפתח לשום מקום.
ודאי.
זה חומר הכרחי.
חד משמעית, הנחש הוא הכרחי לעולם. לגמרי. זה נכון מאוד מה שאתה אומר. השאלה היא עד כמה הוא מנצל את זה, ובסוף הוא הופך את עצמו לאלוהים, או שהוא זוכר שהוא לא יצרן. שהוא רק מעביר. מה קורה למלך צור? שהוא בסוף, ברוב שהכל עובר דרכו, הוא בטוח שאני עשיתי הכל, הכל שלי. כי אני... כן, הוא אומר, אל אני, בסדר? זה בדיוק הנקודה. זה ההבדל, כלומר, ברגע, האם יש לו ממשות או שהוא זוכר שהוא רק מעביר את הדברים ממקום למקום, וכיוון שהוא מעביר את הדברים ממקום למקום, והוא לוקח את העמלה שלו, כמו שאומרים, או עושה על זה את הכסף. מהר מאוד, הוא אומר לו, אני מאפסיר. אז משווה לכהן גדול, והוא כל התיאור של מקדש שלו, והוא אומר שהוא אל וכו' וכו'. אז התיאורים האלה של בתולת בצידון, זה בא לתת לנו באמת ליצור אצלנו את ההשוואה הזאת, כי יש פה זה לעומת זה ממש. מכאן אמרו חז"ל את הביטויים שלהם שיוצרים זה לעומת זה. כן, שלא נתמלא צור על המחורבנה של ירושלים, ברור. כן, חז"ל רואים את זה והם קוראים את האחד מול השני, והם שמים לב. נראה לי שגם בזכריה יש כמה פסוקים. ממש בסוף זכריה, יש לי עוד כמה דקות?
כן,
אז נדמה לי שגם בסוף זכריה יש כמה פסוקים מימי הבית השני.
הנחש בגן עדן רצה להיות אלוקים, נכון? יש איזה
כתב הרגע. כן, הנחש רצה להיות אדם, זה מה שהוא רצה להיות. רצה להחליף את אדם. בעל חווה, נכון? לפי חז"ל.
כן, זה כן.
בואו נראה אם אני זוכר. אני לא רואה איפה זה.
אנחנו
שולחים
את השיעור לאורי אריאל,
עושה את הדברות. דווקא, טוב. רק תגידו מי, אתה יודע, הם מוציאים ציטוטים, אחר כך פתאום אני אמצא את עצמי ליד הרב יגאל. מה? אני אצטרך להוציא חוברות, הסברים ונצלויות ברדיו.
יבואו להפגין מול הבית של הרב.
הנה, הנה, הנה. בנוב. איזה אני מבוטח.
הנה, הנה.
הנה, כן, אז זה בפרק ט'. זכריה בפרק ט', ממש כמה מילים, אבל ממש כמה פסוקים קטנים. מסע דבר השם בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי להשם אין אדם וכל שבטי ישראל. וגם חמה תגבול בה, צור וצידון כי חכמה מאוד, ותיבן צור מצור לה, ותצבור כסף כאפר וחרוץ, חרוץ זה זהב, כתית חוצות, הנה אדוני יורישנה ויקה וים חילה, חילה זה הרכוש שלה, והיא באש תאכל, תראה אשקלון ותירה ועזה ותכיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטה, ועבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב וישב ממזר באשדוד, כל הרי הים, כן? והסירותי דמיו מפי ושיקוצה ממשיה. אבל זה באמת, אין פה הרבה פסוקים. ישר אחר כך יש גילי מאוד בת ציון. כן, אנחנו דיברנו על בתולת בת ציון. יפה. אז זה נראה לי, זה לעומת זה של ישעיהו. אז עכשיו כמה מילים, 5 דקות, מילים על סיכום המסע, הספר המסעות. אנחנו אמרנו כבר שאצל ישעיהו ספר המסעות הוא לא סתם נבואות על הגויים, אלא יש פה חלק, אני חוזר על מה שאמרתי, חלק מתפיסת עולם כללית של התפקיד של אשור בעולם. מה זאת אומרת, מבחינת ישעיהו, אשור יש לו 2 תפקידים. התפקיד הראשון הפשוט זה לבוא חשבון עם כל העמים. אוי, אשור שבט אפי, מתהו בידם זעמי, הוא משלם שכר לכל אחד את מה שמגיע לו, אלה התגאו, מגיע להם, אלה עשו ככה, כן, מאוד מזכיר קצת את עמוס, על 3 פשעי עדה, וכו'. זה במבט הראשון. בהיבט העמוק יותר, כבר אנחנו ראינו בפרקים הקודמים, שלפי ישעיהו, מטרת אשור, מטרת הסיפור האשורי, הוא רואה בעיני רוחו, איך המעצמה האשורית, זה שפתאום יש מעצמה אחת ששולטת בכל העולם, זה הכנה ליסוד כיסא השם בעולם. כלומר, שבסוף יבוא מלך משיח והוא ישלוט על כל העולם. איך זה יקרה? בהתחלה צריך שמישהו יאחד את העולם תחת שלטון אחד. מי זה יהיה? זה בטח לא יהיה היהודים, כי עם ישראל לא היה כל כך טוב בזה באותה תקופה. אנחנו המשלנו לזה את סיפור המן ומרדכי, זה היה לפני פורים שדיברנו על זה. כן, כמו שהמן הוא בעצם בונה, ובונה את הכיס, את המון המשנה למלך, ואחר כך הוא העץ וכל הדברים האלה, ויודע לשלוח אגרות וכו' וכו', ובסוף רק צריך לבוא מרדכי ולקבל את המן ואת העץ ולשלוח אגרות, רק לשנות לאגרות. זה פרט קטן, ואפשר לשנות את הכל, זה בדיוק הנקודה. כן, כמו שהרמב״ם כותב על הנצרות, כן, שהנצרות היא באיזשהו מקום מכינה את האמונה באל אחד, נצרות האסלאם. כן, הם מכינים את האמונה באל אחד, כי היהדות לא הולכת ולא עושה מיסיון ולא מפיצה ולא נגיע לאפריקה ולא ליפן ולא זה. אלא מה? הם מכינים את הלב לעבודה, לאמונה באל אחד, ואז יקומו המקויה ביפן, יגידו, אל אחד, אז כבר עדיף אל אחד, אז כבר עדיף את האל האמיתי. או בדרום קוריאה יגידו, אז עדיף ללמוד גמרא, למה ללמוד את זה וכן הלאה, כן, ככה זה מתפשט. וזה אותו, אז זה, כמו שהרמב"ם כותב זה אותו דבר ככה רואה ישעיהו. כלומר, בעצם אשור כובש את כל הארץ, ואז הוא יבוא לכבוש את ירושלים, ובירושלים יעמוד אותו נצר מגזע ישי ושורש, כן, איך זה הולך? חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, והוא, ואז כיוון שהוא יהיה מלך צדיק ויהיה מלך המשיח, אשור תקרוס מולו ורק יהיה צריך לעשות דבר אחד. כן, אגב זה כמעט קורה, מי שזוכר את התיאורים שם על חזקיהו שמכל העולם פתאום באות אליו משלחות אחרי הקריסה האשורית מול החומות ירושלים, כמעט קורה. כמעט קורה, היה כנראה חסר עוד קצת. עוד קצת.
בקשר, מלך משיח.
כן, זה בדיוק מה שאומרים חז"ל. חז"ל, מה שאמרתי עכשיו זה מה שאומרים חז"ל. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. זה התיאור. גוג ומגוג, מכנס את כל העולם, מגיע לירושלים ונופל. זה בדיוק, וכל העמים עולים להרבה את השם. זה בדיוק התיאור, כן, שזה, איך זה יקרה. ישעיהו ממש יש לו תיאור איך הוא רואה, איך זה עומד לקרות. וזה גם קורה לפי איך שהוא זה. בסוף זה לא על הבד עד הסוף, כנראה, לא היה מספיק מצידן. כן, אבל בגדול זה כמעט קורה, ממש כמעט קורה, זה לא היה רחוק מלקרות. אז זה המשמעות של הצבא האשורי והממלכה האשורית לפי ישעיהו. זה חלק ממהלך אלוקי כלל עולמי. כן, וזה משמעות ספר הנבואות על העמים.
כל עם ועם הוא בעצם חייל במערכה הזאת, כדי נכון. ש...
כן. אז יש פה גם את החשבון הפרטי מול אותו עם, אבל גם איך בסופו של דבר... חזק וברוך.
חזק וברוך. אה, ככה פרידה לחודש.